הערכנו לטפל בסימן סעיף ממזיין, כמו כמה סעיפים בספר, בייחוד במאמר ראשון, יש בו נקודת אחיזה חשובה משמעותית. בה הוא הגדיר את הציר שעובר דרך הפרטים עד יעקב, עד היווצרות הקהל, קרי התגלות השם בציבור. ובה הוא גם ריאל באופן יותר בולט גם נתן שם למהות הציר הזה שעל פיו שבו עוברים רצף החיים, זה העניין האלוקי. באמצע הסעיף, אחרי שהוא קורא להם לב האדם, לב האדם וסגולתו, הוא קורא לזה התחבר בהם עניין אלוקי, ושתי שורות אחרי זה כולם ראים לעניין האלוקי. זה המושג המפתח של מאמר ראשון, ולא פחות וחשוב מכך, והחל האלוהיות להימצא בקהל, משוננו להתגלות בציבור. זה הסיפור שהמספר משקף אותו, והערכנו בזה בשיעור הקודם, ולא נתחיל אפילו להסביר את זה, כי ילך לנו עוד שיעור על העניין הזה. מי שרצה לשאול כבר שאל אותי במהלך השבוע, והכל בא על מקומו בשלום. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
כן נאמר שעלה בידינו עיקרון יסודי שהוא נכון לעוד הרבה מקומות, והוא שבישראל השימוש במספר הוא לעולם איננו עניין טכני, מניין, ספירה, בחינת הכמות המספרית של הדברים היא לעולם משקפת סיפור, ספר, תוכן שהמספר מבטא אותו. דוגמה הכי בולטת זה המניינים בתורה, או הפיקודים בתחילת ספר במדבר, שהפקידה היא מסמלת תפקיד. בסדר? נגזרת של אותו עיקרון, שפה הוא כן מתכנס, וכבזה אנחנו מסכמים, מתכנס אל הראייה ההיסטורית, שבמדע היא ראיית האירועים על ציר ה... על שנתות הזמן, על ציר הזמן.
הזמן מגיע ואז...
אצלנו, לא מפריעים לי, עכשיו רק אני מדבר עכשיו. זהו, עכשיו זה דיקטטורה. אני רוצה להיכנס ללשונות ואף אחד לא יעצור אותי. חלס. דיקטטורה, אחורה.
שנתות.
שבעולם המדעי, ההיסטורי הזה, אוסף העובדות על ציר הזמן, כי המטרה היא לתאר את העובדות ולשמר אותן. ואצלנו הציר זה ההתגלות השם, העניין האלוקי, ותופעות החיים שמגלות אותו הם הרצף של ההיסטוריה. המספר הוא רק השיקוף האריתמטי, העזרה לנו לסדר את החטיבות חיים הללו, שמה שמשותף להם זה לא ציר הזמן, אלא המקור של הכל. בסדר? לזה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים בינו שנות דור ודור. כל המורים להיסטוריה, כשהיינו מפרעים להם בשיעור, השאר היו אומרים, זה מצווה מהתורה, השיעור היסטוריה. לך תבלבל את המוח למישהו אחר. אתה מלמד יוונית. לכן אף אחד לא רוצה להקשיב לך. בינינו, לא רוצה להקשיב סיבה אחרת, אבל יאללה, אם אפשר לעשות עליו סיבוב על המורה להיסטוריה, למה לא נעשה? אתה מלמד יוונית. זאת אומרת, אתה מנסה להכיל אותנו בטונה של עובדות, על ציר הזמן, ולהגיד לנו שאם אנחנו לא משננים בעל פה את העובדות האלה, אז אנחנו לא בני אדם. ואנחנו אומרים לא נכון. היסטוריה זה רצף המציאויות החיים שמגלות את הבורא. השגחת השם שמתגלה ב, נקרא לזה, בתחנות החיים החשובות, זה היסטוריה. לכן באמת בעומק העניין, את ההיסטוריה יכול להגיד רק איש הספר, רק הנביא. והמספר הוא בסך הכל עוזר לו להראות לך את שרשרת הרצף. בסדר? המספר או השיקוף הכמותי הוא תמיד עוזר. באמת מה שאנחנו מעבירים דרך ההיסטוריה זה את העניין המהותי, העניין האלוקי. לכן באמת התחנות ההיסטוריה זה יהיה האנשים החשובים לצורך העניין. לא במובן האליטיסטי אלא במובן אלה שהשם מתגלה בהם. בלשון הכוזרי כאן לב האדם, וכבר הדגשתי את העניין הזה של לב ולא גרעין, בסדר? כי רומז ללב באומות. והנקודה המרכזית היא בסוף החלה האלוקות להימצא בקהל. פה רואים את העיקרון שריאל להשתמש בהיסטוריה ובתיאור ההיסטורי כדי להראות איך דרך ההיסטוריה עובר, עוברת איזה השגחה, עובר איזה מקור אלוקי. בדרך שהוא יחזור לעבוד בהמשך עם העניין האלוקי, כי זה לב מה שהוא רוצה לעיתון, מה שהוא הולך לעשות עכשיו מסעיף ממתת וצפונה, זה להראות עוד תופעות כלליות, אוניברסליות, שבהם משתקף המקור האחד של האנושות, המקור האחד של התרבות. זה לא הוכחות, הוא לא מנסה להביא הוכחות מהלשונות, מהשבוע, מהעניין העשרוני. תראו גם בהמשך, הוא גם לא מנסה כאילו להביא מסקנה ברורה. זה עוד יסוד שאני מדבר עליו הרבה בצורת הלימוד האמונה של ריאל, שהוא נזהר מלהוכיח דברים. הוא מציג מציאות, ודרך המציאות מגלה לך את הרובד היותר עמוק שהמציאות מראה לך. דיברו איתי כמה פעמים במהלך השבוע על מה זה משליך הלימוד אמונה, וזה אכן כך. שמלמדים אמונה לא מנסים להוכיח, אלא לגלות רובד יותר עמוק של המציאות, של המציאות שבי, של הנפש שבתוכי, של חיי עם ישראל, של האלוקות שמתגלה בטבע. זה מפגש עם האלוקי דרך המציאות. ופה תכף עכשיו מה שנפגוש היום זה איך הכוזרי הוא מעלה כל פעם איזה סוגיה אחרת, דרכה מנסה לעזור החבר, מנסה לעזור למלך לראות איזה עיקרון על, איזה יסוד כללי, איזה משהו אחד, אחדותי, שמופיע דרך התופעה הזאת, מעלה לשאלה, מתבוננים, לא מוכיחים, לא חולטים, הוא לא מכריח אותו, אונס אותו להגיד, וואלה, יש אלוהים. מעלה את התופעה, שרה, עוזב, אופ, עובר לתופעה הבאה, וככה הוא יתקוף את זה בנוסף להיסטוריה ולמניין, או למניין מעוד שלוש זוויות, אחת טיפה יותר ארוכה, לשונות, שתיים, רק באזכור, השבוע והספירה העשרונית, ואופ, ימשיך לשלב הבא שלו. הודו והפילוסופיה בסיבוב שני, מה שנקרא. בסדר? זה המבנה שעכשיו ניכנס לתוך הטקסט ונראה אותו בפנים. וממחת הוא סוגר את הסיפור של המניין, אמר הכוזרי, זה הפירוט, פירוט השנים, מרחיק מחשבה רעה, או דמיון כוזב, ורב קפח מתרגם, אודות כזה והסכמה. אולי במניין הזה יש איזה שקר ואיזה קומבינה שעשו עלינו. מוכרים לנו איזה מניין לא אמיתי. הועיל והמניין הוא צבר של חיי האנשים. כן? עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה חתכת פירוט. אתה צריך לחשב על איזה מאות אנשים כדי למצוא את המניין הזה. זה דווקא נקודת הכוח של המניין הזה. כי דבר כזה, כל כך מפורט, לא יסכימו עליו 10 אנשים. מבלי שינטשו זה את זה, זאת אומרת, יעזבו אחד את השני, ויגלו את סוד, את סוד הסכמתם. או לצד השני, ידחו, דברי מי שיבוא לברר אצלם דבר כזה, למכור להם מין מניין כזה מפורט, וכל שכן, שהדבר הזה הוצב להמונים רבים. ומניין השב לא רק זה, טיעון שהוא השתמש בו גם בסוף ממתת, ומניין השנים קרוב, זה לא שאומרים לך משהו על לפני 10,000, לפני מיליון שנה. אתה אומר, אוקיי, המדע אמר, בסדר, מה, אפשר לי. לא, אין לי באמת מה להגיד על זה. אומרים לי, העולם קיים מיליארד שנה. אין לי באמת מה להגיד על הדבר הזה. זה לא, אבל שאומרים לי, שמע, בעל שם טוב, גילינו במחקר, הוא לא היה, שכח מזה. מה לא היה? אבא שלי הוא בן לחסידות זה, שסבא שלו זה, שהוא סיפר לו, אני מגיע אליה ברצף דורות של אחד שבדמשל, ת, 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 מגיע עד אלה. זה למעשה בסיס הטיעון שהוא אומר כאן בסוף, מעניין השנים קרוב, על אף שעוד פעם, החברה שהכוזרי נמצא בה היא לא מדעית במובן שלנו. בסדר? מתעדת, מצלמת. בסדר? עוד 500 שנה, יוכיחו מה היה או לא היה היום, לא בעזרת זה, אלא הביאו צילומים, שהכל מתועד, הכל מצולם. בסדר? הכל, בזמנם לא היה להם את הדבר הזה, ועדיין, הכוזרי אומר, אתה לא יכול למכור לאנשים סיפורים על דברים שהם בטווח קרוב אליהם. הטווח הקרוב שהוא מדבר עליו זה מאות שנים. כי הכוח, החולשה של המסורת, זה גם הכוח שלה, היא אוסף של פרטים, פרט שבא מפרט, שבא מפרט, שבא מפרט, שבא... יש קשר מאוד חזק בין הפרטים. האדם המודרני הוא קורא את עצמו לבד. להפך, לא מעניין אותו מה היה לפניו, הוא הכל. וזה הוא מאבד את אחד מנקודות החוסן של השרשרת של המסורת. שאחד חי מאחד, שחי מאחד, שחי מאחד, שחי מאחד, שחי מאחד, שחי מאחד, שחי מאחד, והיכולת שלך להגיד לו, שמה, החוליה הזאת, עזוב, היא לא קיימת. בטווח שהוא קרוב יחסית, היא הרבה פחות קיימת. מניין השנים קרוב, אין מקום בו לכזב ולבדיה. עכשיו על גבי זה, כמו שאמרנו, החבר פותח את המהלך הבא, שבו הוא לא מנסה להוכיח, כמו שאמרתי, הוא מנסה להרגיל את המלך לצורת חשיבה. צורת חשיבה שמזהה את המקור האחד, אם אפשר גם האלוקי, של התופעה המתפרטת שהוא פוגש מולו, והדבר הראשון שהוא עושה את זה, זה בלשון, וצריך להגיד גלויות, זה לא בכדי. לא בכדי הוא התחיל במניין, כלומר בהיסטוריה, בחיי בני האדם ותוכנם, והרצף שבהם, בסדר? עובדתי או אלוקי, ממזיין, והוא עובר מכאן לעוד תוכן שהוא מאוד משמעותי בחיי בני האדם, הלשון, או אם אפשר לקרוא את זה בספר, את התרבות. לשון זה לא צפצוף. לשון משקפת תרבות. ולכן הוא עובר אליה, והשבוע והספירה העשרונית, הם ישמשו לו ג' וד'. ב' היא לא בכדי הלשון. כי הלשון... כמו במובן מסוים ההיסטוריה, היא משקפת את תוכן חיי האדם. מה החבר אכן, בספרים האחרים, זה, מי שמחזיק אבן טיבון, זה לא ברור, אומר אבל. אבל אברהם אבינו היה עצמו. נכון? מי שמחזיק אבן טיבון. המילה הערבית זה נעם. נעם זה כן, אכן. זה התרגום היותר... יותר מדויק כאן, ולכן אבן שמואל אמר, אמנם כן, אכן כן. אברהם אבינו, אברהם בעצמו, היה בהיפרד הלשונות, או בהתפלגות הלשונות, של הרב קפח, תפריק בערבית, התפרקות. אני מדגיש את התרגום הזה, כי זה בא לשקף שכאילו משהו התפרק לכמה לשונות. זאת אומרת, מובלע כאן, רמוז כאן, שהיה משהו קדום אחד, והוא התפרק, התפלג, התפרד לכמה לשונות, ואברהם אבינו ישב על הצומת הזאת, לכן באמת, אצל האבן שמואל וגם באבן טיבון, התרגום הוא, אברהם אבינו לא היה בהיפרד הלשונות, אלא עצמו היה בדור הפלגה. זה לא תרגום מילולי, זה תרגום תוכני, שהאבן טיבון ובעקבותיו גם אבן שמואל, הוא רצה להצביע דווקא, על ההימצאות של אברהם אבינו בדור הפלגה, כי דור הפלגה הוא מפרש הדור שבו התפלגו הלשונות, וכאן רואים עוד פעם איך ריאל הוא מופיע כפרשן התורה, כי הוא אומר המרכז של דור הפלגה יש שם בפרשנים כפירה וזה ונמרוד, המרכז זה התפלגות הלשונות דווקא, כי שם בלה לשם את שפת הארץ. באמת שאתה קורא, אחרי שאתה קורא את הכוזרי, אתה קורא עוד פעם את הפרשה, אתה אומר, מה כל כך חשוב? הרי תראו לך פרשה פותחת, והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. והיא בנושא מקדם, אמרו, נבנה מגדל, נעשה את זה, ואז כל הפרשנות שמתפתחת, כפירה וזה, ונעלה השמיים, נעשה לנו שם, בין ניפרד איזה. ריאל מדגיש דווקא שם את התפלגות הלשונות, שהתפלגות התרבויות. אבל עוד יותר חשוב, משם רואים שלפני התפלגות הלשונות, והיא כל הארץ, שפה אחת, יש שפה אחת שהיא המקור של הכל. אברהם אבינו היה בהיפרד על שונות או בדור הפלגה. והוא אומר כאן גם מה הייתה השפה המקורית. ונשאר הוא קרוביו בלשון עבר זקנו. ולפיכך נקרא עברי לא בגלל שעבר הנהר, כמו שאנחנו רגילים להגיד, אלא בגלל שפת עבר. הייתה, זאת השפה האחת. השפה האחת המקורית. כאן הוא נעצר והוא הולך לכיוון אחר, גם עם הסוגיה של הלשון הוא ימשיך את הטיפול בלשונות בנון ג', אבל הוא אמר כאן יסוד מאוד משמעותי. הוא אמר, אנחנו פוגשים היום המון לשונות כמספר העמים והעמים, נסתפק בזה, כשם שכל העמים התפלגו מנוח, ככה, כמו שהוא אמר בממג, ככה גם הלשונות התפלגו, אבל יש להם שורש אחד, מקור אחד. בסדר? יש להם שורש אחד, מקור אחד. שפת עבר. תראו, הוא יגיד את זה בצורה עדינה, זאת אומרת, טיפה יותר מפורשת בבית, בית סמכת, ובצורה הכי חריפה הוא יגיד את זה במאמר חמישי, שכבר הוא לא חייב לאף אחד כלום. בסדר? השאלה היא כאילו, מה היתרון של העברית? הרי השפות האחרות הן הרבה יותר מפותחות. אמר חבר, קרא לה, לעברית, מה שקרא לנושאיה העבריים, נחלשה השפה, בית סמכת. נחלשה העברית בהחלשם של היהודים, ונדלדלה בדלותם. והיא העברית בעצמותה, יותר נעלה, גם מקבלה וגם מסברה. מסברה פחות נשתמל, לא נטפל בזה, באשר לקבלה. הנה היא הלשון אשר בה הייתה ההתגלות לאדם וחווה. ובה דיברו שניהם, בני האדם הראשונה. כמו שיורה על זה, בהיגזר אדם מאדמה, ואיש מאיש, ואישה מאיש, וחווה מחי, וקין מקניתי, מפעלים עבריים, ושת משת ונוח מינחמנו. זה יחד עם עדות התורה וקבלת הכל עד עבר, עד נוח, עד אדם, והיא לשון עבר, ובעבורו נקרא עברית לפי שהוא נשאר בה אברהם בעת הפלגה והיפרדות הלשונות. וכבר היה אברהם מדבר ארמית באור כסדים, כי הארמית היא לשון כסדים, והייתה לו העברית לשון מיוחדת, לשון הקודש, והארמית לשון חול. לפיכך נשא אותה ישמעאל בנו של אברהם אל הערבים בערב, ומזה נעשו אלו השלוש לשונות דומות זו לזו, הארמית והערבית והעברית, השפות השמיות, בשמותיהם ובדקדוקיהם ובצורותיהם. הוא נותן פה תיאוריה שלמה על התפתחות השפות, אבל עיקר מה שמעניין אותנו זה שהוא אומר כאן בסמכת במפורש את מה שהוא רמז כאן, שאברהם אבינו היה בהתפלגות הלשונות. אבל חשוב להבין את היותו של אברהם אבינו בדור הפלגה, זה שעד דור הפלגה השפה שיקפה את אחדות התרבות האנושית, את המקור האחד של התרבות האנושית. כשם שבהיסטוריה, במניין, עובר מקור אחד, העניין האלוקי, והוא הנקודה החשובה שמחזיקה את לב האדם, בסדר? ככה גם בלשונות משתקף אותו עיקרון. יש עיקרון על, יסוד כללי, שהוא מופיע בלשון המקורית, והוא מתפרד בהתפלג התרבויות והלשונות בדור הפלגה. ואברהם אבינו, שהוא נושא העניין האלוקי, הוא גם נושא לשון הקודש, הלשון של העניין האלוקי. באלף הוא לא מתעסק בזה. שוב דוגמה לזה שהוא פורס את התוכן של מה שהוא אומר כאן במאמר ראשון. הוא לא רוצה להוכיח מהלשון כלום, בסדר? הוא הולך לעסוק באמונה, הלשון זה רק בשבילו שיקוף של העיקרון הזה. בבית הוא כבר יקרא לילד בשמו, הוא יגיד זה לשון הקודש, זה הלשון של הופעת הקודש, כי מאמר שני הוא כבר עוסק בגילויים של הקודש, ארץ ישראל, נבואה, עם ישראל. אז שם גם השפה הוא ילך קומה עלה ויגיד, והלשון הזאת היא הלשון שבה מתגלה הקודש. זה המשמעות לשון הקודש, הלשון של הקודש, הלשון שמגלה את הקודש. בסדר? זה הוא יגיד רק בבית. באלף הוא משתמש בה רק התבוננות תרבותית, כמו בהיסטוריה, על המקור האחדותי, שהוא אפילו לא קורא לו בשם פה. הוא לא אומר העניין האלוקי מתגלה בלשון, העניין האלוקי מתגלה בעברית באברהם אבינו. הוא רק שם את אברהם אבינו, זה שהעניין האלוקי מתגלה בו, שם אותו בדור הפלגה, בהתפלגות הלשונות, והוא נשאר עימה דווקא עם העברית. למה? כי העברית היא השפה המקורית הראשוני, היא התגלות המקור הראשוני האחד. בין אם תקרא לו רצון השם, בין אם תקרא לו התרבות המקורית של האנושות, הלשון היא לא משנה. גם לראייה לא כל כך משנה כאן להגיד את זה גלויות.
אבל יכול לחזור לך עיקרון של המניין מופיע גם פה?
כי זה מה השורש האחד של ריבוי התופעות שאני פוגש. למעלה זה היה ריבוי האנשים ובתוכם התחנות של האלוהיים, האנשים שהם לב זה, שמשרשר אותם הציר של העניין האלוקי, ופה זה ההתפלגות של הלשונות, להמון לשונות כמו התפלגות של הגויים, החזרה לצומת של דור הפלגה, והראייה שזה מגיע משפה אחת, והיא מתפלגת. ואחד, אברהם, שבמקרה זה אותו אחד שנושא את העניין האלוקי, הוא גם הולך עם הלשון הזאת.
לפני דור הפלגה, אז לא היה גרם בקליפה, העניין האלוקי היה לכל האנושות?
לא, לא, ממש לא.
הוא
היה על הלשונו, הלשון, כאילו, אתה שואל אחרת. אתה שואל, אם כבר לפני כן היה גרעין וקליפה, אז למה גם בלשונות זה לא היה? כי הלשון החזיקה ההשתקפות שלה, שלה רק בדור הפלגה, הופיעה ההתפרצות שמה שכבר היה קודם, שהעניין האלוקי הופיע רק ביחידים, בדור הפלגה הופיעה ההתפרצות של התפצלות ה... התפצלות התרבויות והלשונות איתם. וכאילו דור הפלגה זה תגובה מאוחרת לתהליך שבבחינת המניין וההיסטוריה כבר התרחש קודם. נוח, חנוך, לפני דור הפלגה, נוח, חנוך, שם, עבר, בסדר? ורק בדור הפלגה זה, 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 זה כבר היה במציאות כל כך חזק עד שגם המציאות כאילו התפצלה גם בתרבויות ובשפות שלה. בסדר? השאלה היא שאלה יפה, היא מראה דרך אגב חלון שתרבותית האנושות והתרבות היא מגיעה לתופעות שמתרחשות בפנימיותה בקבועי זמן ארוכים. בסדר? הגאולה לצורך העניין, אם נקפוץ רגע לדורנו, התעוררות הגאולה היא התרחשה כבר במוצאי גירוש ספרד והופעת הקבלה בצפת. את התוצרים שלה באנושות פוגשים רק כמה מאות שנים אחרי זה במהפכה הצרפתית, ובישראל זה בכלל מופיע עוד איזה 150 שנה אחרי זה. קודם אגרה, וכשאגרה זה לא, הוא לא הולך, אז בציונות. בסדר? קבועי הזמן שבה האנושות והתרבות מגיבה על תהליכים פנימיים שלה, הם יכולים לקחת עשרות במקרה הטוב, מאות שנים במקרה היותר ריאלי.
למה נתק
הזה? זה לא נתק, כי זה טבעם של החיים, שהתוכן הפנימי הוא לא מתגלה בבום. גם מה שנראה לך כבום, המהפכה, זה לא באמת, זה תהליכים שהם נצברים לאורך מאות שנים. תחשוב שהמהפכה הצרפתית היא רק פרי סופי של תהליכים שהתחילו עוד בשלהי ימי הביניים, בלשונה. שלהי ימי הביניים והרנסנס, והעת החדשה, וזה מתפרץ בסוף באיזה פרי כזה, המהפכה הצרפתית שכולם מדברים, זה תהליכים. החיים הם לא עובדים בבומים, הם עובדים בנחת, הם עובדים בתהליכים, הם עובדים בתהליכים. אנחנו כאילו בגלל שיש לנו בחירה חופשית ויכולת לרכז מעמד, אנחנו אומרים, אין ברבק, אני גומר את זה עכשיו. לא עובד אחי. אנטיביוטיקה זה אחד השקרים הגדולים בתחום הזה. בום בום. ולא בראש. היום יש לא רק אקמול, יש, איך קוראים לזה, איזה אדוויל כזה. אדוויל, פעם שמעתי את הפרסומת של זה, אני עסוקה, אין לי זמן לכאבים האלה. יענו, אתה לא מבין שהכאב זה חלק מהריפוי, מה שאנחנו לומדים באורות התשובה, בדיוק עכשיו. הכאב, היסורים, הוא גוף התהליך, הוא חלק מהתהליך, והוא זה שמנקה לך את הזה. היום התפיסות היותר טבעיות הן אומרות, אל תיקח זה, תן למחלה לעבוד, כי המחלה היא מנקזת את הג'יפה. ידע? תהיה עם היד, תהיה שיהיה לך מרשם רופא במקביל, אבל תן לה בזהירות, תן לה לעבוד. שאלו פעם את הרב קלנר, מה אומר על כל התרופות זה? הוא אומר, חזק מאוד עם מרשם רופא. אוי, הרציונליסטים האלה, מה יהיה איתם?
זה היה משפט פרווה.
זה עוד היה עדין.
אחר שיבינו שאתה דבר מהאידיאל, שזה לא צריך, אני לא תקרקל את זה.
מה, אתה שומר עליי? מה, תפקידך בכוח בדיוק? חשבתי, כן? לא חשוב בכלל, מה חשוב?
אנטיביוטיקה?
ברור שלא, מה חשוב? אני חתום על מה שאני אומר, מה אתה... האגף הזה, זה אסון, אסון האנטיביוטיקה. אסון האנטיביוטיקה. קטסטרופה, היא מנקה, היא עוזרת במקום אחד, היא הורסת, אתה צריך לדעת את זה יותר טוב ממני.
נכון, כאשר
אוכלים
מצווה.
הבנתי.
לא, לא.
בנו, אתה רוצה להשתלשל היום פה מהגלניה, זה תלוי מאוד למטה ולקבל פלאקו.
זה נכון מה שהרב אומר, כאשר לוקחים את השוקה בצורה שהיא קבועה.
לא, לא נכון, גם כשלוקחים בצורה לא קבועה.
לא, אבל פעם
אחת. הרופא שלי, הרופא שלי, שאני מוציא אותו למדס עם המסכן, אז הוא אומר, אם כבר אתה לוקח, 1,000 מיליגרם במכה. יענו, תן אחת, הרי בסוף מה זה משנה? אתה מלא לוקח את הזה, זה היה 1,000, תן אחת, תן מכה חזקה, בסדר? שבור כאילו את, 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 את קו ההגנה של האויב, עכשיו תן את התהליך לעבוד. בסדר, לא חייבים לקבל את זה, גם צריך לבדוק אותו עם מרשם רופא. הוא דרך אגב, הוא בודק את עצמו, הוא רופא גם בזה, הוא כאילו, שני הראשים, יש לו פשצול אישיות בסוף, הוא גר ליד ה... אני לא צריך שישמרו עליי, אל תדאג, אני שפוי, אבל צריך לדעת שהאנטיביוטיקה היא ניסיון כאילו לגמור את העסק במכה. ניסיון לגמור את
האלף. מה הפתרון האמיתי עכשיו?
הפתרון האמיתי הוא להשתמש באנטיביוטיקה רק במצבי קצה, לא להגיד שעכשיו קטסטרופה מתחולל, טוב, אנחנו נגד אנטיביוטיקה, שתהיה עם מצבי קצה, אבל א', היא עיקר להשקיע באכילה בריאה, בבריאות, בשוטף, בצורה תהליכית ונכונה, וכשמגיעה מחלה, לא ישר בום לנסות לגמור אותה באנטיביוטיקה, אלא לנסות לרפא אותה בצורה תהליכית, בצורה נכונה, לתת לגוף לעבוד בצורה נכונה, ולהיות זהיר במצבי קיצון, 41 חום, משהו חריף, אז לקח את האנטיביוטיקה. אבל לא חשוב שהאנטיביוטיקה הייתה מרפאים מחלות. מרפאים מחלות בצורה שעובדים עם, עם הגוף בצורתו התהליכית. הגעתי בזה בגלל, בגלל הנקודה שאמרנו, הנטייה הזאת לחשוב שהחיים ככה הם מתנהלים, בכל, בתרבות, בהיסטוריה, באנושות, בגוף, בנפש, הכל. זה תהליכים. ומזה יוצא לכן הפער הזה. שההליכה לב האדם היא מתחילה עוד הרבה יותר, היא מתחילה בהיסטוריה עוד קודם, בסדר? אבל הואיל וזה עוד לא יצירת האומה, אז לוקח זמן עד שזה משתקף בהתפלגות הלשונות, כלומר התרבויות, לברסיות שונות של האנושות שהן מתרחקות מהמקור. עם המקור כאילו נשאר רק אברהם אבינו. עכשיו הוא עוזב רגע את הלשונות, חוזר שנייה למשה רבנו בסיני, בסוף הפסקה הוא יחזור ללשונות, ויחזור לזה עוד פעם בנון ג' כן.
כשאומרים התפלגות, זה התפלג, כאילו זה חלקים מתוך העברית?
כן, זה התפרק לזה. הוא אמר את זה רק בבית על, על השפות השמיות, אבל בגדול הוא יגיד את זה גם על, שוב, כי התפלגות התרבות, גם התפלגות הלשונות. לכן כמו שהתרבות המערבית שונה, ש... באה מיפת וצפון, השונה מהתרבות של המזרח הקרוב, אז גם הלשון תהיה בהתאמה. הלשון היא שיקוף של התרבות. ובא משה אחריו, אחרי אברהם אבינו, ב-400 שנה, לפי החישוב של עבדום ויינו אותם, והעולם מלא מהתחזקות החוכמות השמימיות והארציות. ב-400 שנה אלה העולם הספיק להתפתח מאוד מבחינת החוכמה, אומנם החוכמה של העולם האלילי, אבל עדיין זה חוכמה שעסקה גם בארץ וגם בשמיים. הוא בא אל פרעו ואל חכמי מצרים וחכמי בני ישראל המקיפים אותו והחוקרים אחריו. שימו לב, אשר לא האמינו לו אמונה שלמה כי הבורא מדבר עם אדם, עד שישמיעם דברו בעשרת הדיברות. אומר ריאל, חכמי ישראל, מצד איך אמנם כתוב בתורה ויאמן העם, אבל יאמן העם זה לא סותר את זה שהחכמים שליוו כל הזמן את משה, בדקו אותו כל הזמן. לא האמינו לו אמונה שלמה. שוב שימו לב שהבעיה המרכזית שהוא שם באמצע, לא האמינו לו אמונה שלמה כי הבורא מדבר עם האדם. חוזרים אנו בזה אל סעיף, יעקב, סעיף הרפש המתונף, סעיף חיית. אין. כי הבורא מדבר עם אדם. הציטוט של יעקב, לא שלי. בעיית הבאה, אחת מבעיות המרכזיות של הספר, היא לא רק להראות שעם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם הנבחר, היא לפתור את שאלת היסוד שהאנושות מתלבטת מאז ועד היום, הקשר בין האינסוף לסוף, ההתגלות של האלוקי באנושי. שעם ישראל הוא תופעת העל שמשקפת את הדבר הזה. העל לא באומן של העליונות שלו, אלא הפנומן, תופעת העל לא מילה טובה, תופעה הייחודית שמשקפת את חיי האלוקות בהיסטוריה, באדם. אבל שאלת היסוד היא שאלה שתחזור כל הזמן מסעיף ח'. איך יכול להיות שהאין סופי שהוא אין סופי מתגלה בסופי? שהאלוקי מקיים קשר חי, תמידי, נוכח, נמצא בלשון סעיף ממזיין באנושי. ולכן לא האמינו לו אמונה שלמה, כי הבורא מדבר עם האדם. כמו שהכוזרי בתחילת בסעיף ח' אומר לו, איך זה לא ייתכן? עד שישמיעם דברו בעשרת הדיברות. רק במעמד הר סיני, רק במעמד הר סיני, באמת נבנתה אמונה שלמה בלב בני ישראל. וכדברים האלה אומר במדויק, ממש במדויק, הרמב״ם בהלכות סודי התורה, בפרק ח' בהלכה א', ולחשיבות הדברים אני מקריא אותם. משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, ניסים ונפלואס. שמאמין על פי אותות, יש בליבו דופי. כי אפשר שיעשה את האות על ידי בלט וכישוף. זה החוכמות השמימיות והארציות של ריהל. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, עשה אותם לפי הצורך. היה צריך לא להביא ראיה לנבואה. נבואה, התחברות האלוהים לאדם, כי הבורא מדבר עם האדם, ריאל. היה צריך להשקיע את המצרים, לא בבורסה, בים. קרא את הים והצלילם בתוכו. לשון יש לו לרמב"ם. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם הארץ. וכן כל שאר כל האותות, כאילו אתה שומע מתחת את המנגינה, כאילו אצל משה רבנו זה הסדר הטבעי. ובמה האמינו בו? אפילו שזה אותות מדהימים, שינוי המציאות, לא מספיק. לא, זה אות, זה דופי. תראו, עליו שזה דברים ששינוי המציאות, אלא במה האמינו בו? במעמד הר סיני, ממש כמו ריאל פה, עד שישמיעם דברו בעשרת הדיברות. זהים לחלוטין, כמעט מילה במילה. שימו לב, הרמב״ם נהיה כוזרי פתאום. ומה האמינו בו במעמד הר סיני? שעינינו ראו ולא זר, והיא הראייה, לא הראייה, הראייה. עינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה לכמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. האמונה היא תוצאה של המפגש החי במעמד הר סיני. הרמב״ם בספר המדע, הלכות יסודי התורה, ח' א', הנה הטקסט למי שחושב שאני ממציא מליבי, וכמעט מילה במילה זהה למה שכתוב כאן, שהוא כאילו הוא מספר את זה על הדרך, אבל זה בכלל לא על הדרך. הוא כל הזמן בונה לנו את ההבנה. שוב, מה שורש האמונה?
מה יש על הלשונות פה? איך זה קשור לנושא?
תכף הוא יחזור לזה. כך היו עמו, עמו. הכוונה עמו פה בהתייחס אליו. לא מסיכלותם, אלא מחוכמתם. מיראת התחבולות של החוכמות השמימיות. מזה שהם פחדו שזה עוד איזה חרטום. וזולת זה, ממה שלא יתקיים עם החקירה, או מהדברים האחרים, שאם תחקור אותם תגלה שזה שטויות, כדבר המזויף. ואילו העניין האלוקי, הוא לא מפחד לא מחקירה, ולא מניסיונות, כי הוא כזהב המזוקק. כמה שתחקור יותר, תנסה יותר, מוסיף עם הניסיון לדינר או דינר. הערך שלו רק עולה, ככל שאתה יותר חוקר אותו. שימו לב שבמובלע, אומר כאן ריהל, שמה שהוא קורא כל הזמן לאמונה לא בדרך השכל, זה לא נגד השכל, זה מיקום נכון של השכל במקום הנכון שלו אחרי האמונה ולא כבונה אותה. אחרי שהאמונה נבנתה בנפש מתוך המפגש החי עם האלוקי, מתוך המפגש עם הנשמה, מתוך המפגש עם האלוקי שחי בנו, עכשיו כמה שהשכל יחקור יותר, הוא רק יעמיק את האמונה. תפקידו של השכל לא להוכיח את האמונה, אלא להעמיק אותה, לברר אותה, ללבן אותה, לנקות אותה. וכשזה לא נעשה, אומר הרב, חלון, אומר הרב זצ"ל, בסדר? אז מופיעה כפירה. באחרית הימים, כשמתפתחת במהלך הדורות אמונה שהיא לא מבוררת מספיק בצורה שכלית, או לא מבוררת לעומק, כעומק שאיפות החיים של הדור, אז מתפרצת כפירה. מתפרצת כפירה לא כנגד האמונה, אלא כי היא רוצה אמונה שמסוגלת לעמוד בחקירות ובניסיונות ובמחשבות הכי עמוקות. סגור סוגריים לרב זצ"ל, חזרה לספר הכוזרי. בסדר? מכאן רואים שהרב אפס למד כוזרי. אפס. ואיך ידומה, הנה הוא חוזר ללשונות, ואיך ידומה, יעלה על הדעת, שיצועי הרצלם אצל בני ישראל, אפשר לערבב אותם, יצוער אצלם שהלשונות 500 שנה לפניהם, אתמול, היו לשון עבר לבדה. אם זה היה שקר, איך אפשר למכור להם דבר כזה שהייתה, שלפניהם הייתה לשון עבר לבדה ונפלגה בבבל בימי פלג? עכשיו הוא מוסיף את מה שהזכרנו בממג, וייחוס אומה כזו ואומה כזו אל שם, ואומה כזו וכזו אל חם, וארצותיהם כזו וכזו. אלמלא שזה לא מישהו בא וזה לא המצאה, אלא זה דבר שהוא נכח, קיים, יש לו שורש בחיי האומות. הייתכן שיהיה היום איש שיצייר אצלנו כזב ביחוסי אומות מפורסמות, בדברי ימיהם ולשונותיהם, ימציא פתאום היסטוריה וימכור אותה לאנשים ויקנו את זה, ויש סיפורו אודות זמן או אירועים שפחות מ-500 שנה? מה הכוזרי? זה בטל. ואיך ייתכן? אנחנו מוצאים את החוכמות האלה בכתבי ידי מחבריהם לפני 500 שנה, יש לנו טקסטים. חיים, דברים קיימים. וסיפור אודות מי שהיה לפני 500 שנה, לא ייתכן, אפשר לכזב בפרטים, אבל לא ייתכן לכזב בעניינם המפורסמים, כמו היחוסים והלשונות והכתבים. שימו לב שבזה חשף ריהל, למה בממג הוא ייחס למשה רבנו, אחרי הופעת השראת השכינה, את גילוי הנעלם וחידוש העולם, ייחוס בני האדם, ואיך נפרדו הלשונות ומניין שנות העולם. לכן כל כך חשוב לו ייחוס בני האדם והלשונות, כי כאן הוא אומר, אלה העניינים המפורסמים של התרבות והאנושות, שאתה לא יכול למכור לאנשים המצאות מפורטות, אלמלא זה דבר שהוא משוקע בתשתית התרבותית שלהם. שוב אני אומר, אין כוונתו של ריאל להוכיח פה משהו. כוונתו לסמן, להצביע, על המקור האחד, במקרה הזה של הלשונות, שהוא יושב עמוק בשורשי התרבות, עד כדי שכשמשה רבנו בא ופורס את המניין ההיסטורי, פורס את התפלגול הלשונות, פורס את יחוסי האומות, זה נופל על קרקע בשלה. התודעה האנושית מקבלת את זה, מקבלת את הדבר הזה, בבסיסה, כי הדבר הזה נוכח, קיים, בתרבות שלה, בחיים שלה, והוא רק חושף את הקיים. בסדר? על בסיס זה עכשיו מפתח החבר את הדבר הזה בנון ג' אמר החבר. כן.
לכל מה שהרב הסביר עכשיו זה לקריאות התוקף של הדברים של משה.
כי
אם זה באמת לא היה, אולי צריך את הקרקע הזאת, כי בכל צריך את הקרקע הזאת בשביל שהדברים יעמדו על האוזן של האנשים. אם לא, זה באמת לא יושב על
האוזן
של אנשים.
זה לא עניין של צורך. זה ככה האנושות בנויה.
צריך את הקרקע הזאת שעכשיו הדברים שלו...
לא, כי משה רבנו לא בא להסביר לאנשים. משה רבנו, שהוא מגלה לך את שורש החיים של האנושות, בסדר? הוא גם פורס לך את התייחסות האומות, את התפלגות הלשונות, את מניין שנות האדם, והדברים האלה הם קל להם ליפול על אוזן קשבת במרכאות, כי התורה היא רק מגלה לך את שורש מה שקיים במציאות ממילא.
מה אכפת שיהיה כאן? אני רוצה שיהיה קשה, אני רוצה שיהיה לפני 5,000 שנה.
זה לא גיבוש.
לא, אבל למה?
הוא מבאר לך את טבע המציאות. זה לא קשור לקשה או קל או להוכחה או אי הוכחה. אם זה הפוך, אם זה לא היה כל כך מושרש, כל כך טבעי, כל כך יסודי, כל כך יסודי, לא היית מוצא את הדבר הזה מתקבל בצורה כל כך קלה. אם משה רבנו היה בא וממציא, והתורה הייתה המצאה, חדשנות, ברור שהוא רומז פה למוחמד, לישו, לאיזה אדם שבא פתאום עם איזה, לבודה, שהניעו תהליכים מאוד עצומים בתרבות. אבל זה מהלך אנושי. זה מהלך אנושי שהוא בא ולקח את בני האדם למקום מסוים, גם לא היה דרך אגב על משהו לרכב בתרבות האנושית, אחרת הוא לא היה מצליח בצורה כזאת. אבל ההבדל הוא במשה רבנו, שמשה רבנו הוא מסמן את המקור השורשי האמיתי היסודי של התרבות, של האנושות. ולכן זה מתחבר כל כך למה שכבר קיים. מה שהוא חושף כאילו בהיסטוריה, פתאום ספר מה היה אצל שם זה, פתאום מתאר את התפלגות הלשונות, זה מתלבש כל כך בקלות, כי זה דבר שהוא נוכח, הוא קיים בחיי התרבות ממילא. והתורה איננה אלא שופכת אור על עומק הדבר הזה, ואומרת שורש הדבר הזה, רצון השם. אחדות המקור של כל הלשונות, של כל החיים, של כל בני האדם שנוהגים את השבוע, של כל בני האדם שנוהגים את העניין העשרוני. התורה היא בסך הכל קריאת שם לאחדות שנמצאת באנושות ממילא. זה מה שכתוב כאן. לכן הוא לוקח את התופעות האלה ומראה עוד פעם את המקור האחד שבהם. זה לא עניין של קשה או קל, הלך לו טוב או לא הלך לו טוב. זה מסביר לך מה זה התורה. התורה שהיא הופעת רצון השם, שהיא גילוי דבר השם האחדותי אל האדם, בסדר? היא זו שחושפת גם את הסדר ההתפרטות של המציאות, אבל את המקור האחד שמשרשר את התופעות. בשביל זה ריאה לביא את כל הדוגמאות האלה. תראה שתכף בשבוע ובלשון הוא יעשה זה עוד יותר איזה. הוא אומר, מקבל איזה תגובה, טק, מדלג לדוגמה הבאה. יש לו עניין רק להנחיח בנפש שלנו, של המאמין, את המקור האחד של שעומד בבסיס התופעות.
אבל למה הרב קישר את זה לעניין שמשה הסביר את זה לעם ישראל, מה אכפת לי? כאילו מה זה עזר לכוזרים
להבנה
שלו?
עדיין, כי הוא מגלה להם את המקור האחדותי, את ההיסטוריה או את הלשונות או...
מה זה שייך פה לזה לסוגיה, אם משה עכשיו העביר את זה לעם ישראל או לא העביר לעם ישראל?
למה נכנס, אתה שואל להבין? למה נכנסה בין, למה הוא חתך בין לפיכך נקרא העברי לאיך ידומה שיצאו ארץ למה לשונות? כי זה עוד פעם, כי הלשון כאן, הסקירה ההיסטורית שהוא הזכיר בסוף מהם זי, ואנחנו קיבלנו ממשה מניין מי שקדמה, זאת אומרת את הסיפור ההיסטורי לאחור, וגם כאן הסיפור על ייחוס האומות ועל הלשונות, זה מה שהוא קרא שהוא הסיר את הלוט, זה לא לשון שפה, מי השתמש בלשון הסיר את הלוט מעל העבר? זכור לי ביטוי כזה, אה? אבן שמואל? אני רואה?
כן,
ספרות, אה? הם רואים מה זה כשמשהו נתקע בגיר סדי ינקוטה? איפה? נביא זהו אשר הסיר את הלוט מעל פני העבר. פר למורלה. איזה ביטוי. מה כתבתי פה? הנה הרב צוקרמן הוא ענה על השאלה שלך, כתבתי מפיו על המילים האלה אשר הסיר את הלוט מפני העבר, נדמה לי שהוא הזכיר אז שזה כאילו שזה ביטוי ספרותי של אבן שמואל, זה לא תרגול מילולי, וכתבתי פה שווה הסברת האמונה, ככה כתבתי, הרבי אמר. מה הכוונה? זה בדיוק מה שעניתי לך מקודם, שמשה השתמש בעבר בהסברת העבר כדי ללמד את העם, כדי לגלות לעם את האמונה, את איך השם מתגלה, בסדר? איך המקור האחד מתגלה בתופעות, בפרטים. הסקירה ההיסטורית הזאת לאחור של משה, המטרה שלה זה לא, היא לא מטרה יוונית, היא מטרה להראות את רצון השם, את המקור האחד, איך הוא משורשר מתחילת הבריאה ועד עכשיו. וזה עונה לשאלה ששאלו אותי אחרי השיעור הקודם, אם העיקר זה יציאת מצרים, למה אנחנו לא סופרים יציאת מצרים? מתחילים את ההיסטוריה, משם מה מעניין מה היה קודם? ועניתי, שאחרי שאנחנו חיים את התגלות הבורא ביציאת מצרים, ודאי אנחנו חוזרים אל תחילת הופעתו במציאות. כדי לברר את התגלות השם מהנקודה שהוא פורץ אל המציאות ועד אל השיא ביציאת מצרים, ומשם לאורך כל תהליך התפתחות האנושות עד ביאת משיח צדקנו. בסדר? אותו דבר למעשה הוא כאן, משה רבנו מיציאת מצרים הוא סוקר לאחור את ההיסטוריה כדי להראות איך האלוקי שמתגלה בעולם בבריאה, בסדר? עובר דרך כל התופעות, כל ההתגלויות, כל הצדדים, כל הפנים, כל הזה, עד שמגיע לשלב של אברהם אבינו. מגיע לשלב של התחברות האלוקות בקהל, יציאת מצרים. פותח במסע לתיקון עולם במלכות שדי. עד... בסדר? משה הוא כאילו עושה מה שהריאל עושה פה, מה שהחבר עושה פה. הוא הדגם של החבר. להראות את האמונה דרך העבר. בסדר? מה שקראתי פה מהרבי. לגלות את המקור האחד האחדותי דרך שלל התופעות. אין לו עניין בהיסטוריה עובדתית, יש לו עניין בהיסטוריה, במניין, בלשונות, באומות, בייחוס, בשבוע, בזה, כי הם מגלים את המקור האחד, כי הם מגלים את האמונה, את האלוקי. בסדר? בשולי הדברים צריך להגיד שכאילו ככה הוא עובד בשיטה של הרגלה, של הרגלה חשיבתית, לראות את האלוקי בדבר, לראות את המקור האחדותי שמאחורי התופעות. זה צורת הרגלה כזאת. לכן הוא יחזור עליה גם במשה, ומשה הוא מהווה מבחינת ריאל דגם, איך לומדים, איך מגלים אמונה. ככה הוא יבנה את הספר שלו. לכן הוא גם שם אותו במרכז של המדרגה החמישית. אתה צריך חמם, כמו שקראת על זה בקניתי. זה אמור להיות דצחמי, זה דצחמה. בסדר? משה. בסדר. כן.
יש כאן מלון א'.
אה?
מלון א'. מה לחבר ואיך לא...
זה, זה על הדרך. ואיך לא סתרו את משה במה שמסר, ועמו בודקים אותו, כולם יושבים עליו. אמר כוזרי, צודק, נכון?
לא סתרו אותו.
אה?
לא סתרו אותו.
לא סתרו אותו. איך לא?
כי זה דברים שהם מקובלים.
אה?
זה דברים שידועים, האומה, או 500 שנה אחורה, דברים שהיו קוראים לכולם.
כן, זה הוא רצה להגיד. עכשיו הוא חוזר ללשונות. אבל חבר, האם אתה סבור שהלשונות קדומות, אין ראשית להם, אין להם מקור, הם כאילו צמחו באופן טבעי מתוך הזה, כמו אצל החיות, הן לומדות לנהום וזה, ככה האדם. כאילו כאן הוא מנסה לחפש, אוקיי, מה השורש האחדותי של הלשונות? האם זה שהן קדומות אין ראשית להם? אמר כוזרי לא כי, אלא הן חדשות. הם נוצרו מאיזשהו שלב, התחדשו באיזושהי נקודה, מוסכם עליהם, התרבות המציאה לעצמה את השפות. וההוכחה המורה על זה, חיבורה מהשמות והפעלים והמילים, מילות, רואים סיסטמטיקה, שיטה, יש שמות, יש פעלים, זה חוזר גם בשפות שונות, זה חוזר בשפות שונות לפי ההתפלגות של האזורים, השפות הלטיניות והמערביות בצורה אחת, שפות השמיות בצורה אחרת. ואלה, השמות הפעלים והמילות, או המילות הן מן האותיות שלקוחות ממוצאי הדיבור.
מה קורה?
מוצאי האותיות, זה התתי חלקים של המילות, והאותיות הן צורת ההגייה של מוצאי הדיבור. הדיבור מתבטא באותיות, מאותיות מרכיבים מילים, הכל לפי סדר, לפי סיסטמטיקה. מאוד זה, אומר, אז ברור שזה משהו שבנו אותו. זה משהו חדש, מוסכם עליו. עכשיו החבר לוקח אותו הצד השני, ראית בודה לשון מליבו, שמעת עליו? כן? אז כוזרי שם מתהפך, אומר, לא ראיתי ולא שמעתי. אין ספק שהם התהוו בדור מן הדורות, ולא הייתה לפני כן לשון שמוסכם עליה, מהסכמת עם זולת עם על לשון. זה התרגום של, של הרב שילת, והוא מאיר כאן ב-56, כוונת הפסקה כולה אינה ברורה. וייתכן שנפל בחיסרון, עיין במפרשים שהתחבטו בה. והוא מפנה לבית סמכת שראינו, ועוד יותר מזה ולדלת חפה שלא ראינו. שם נאמר מפורשות יותר מה מתכוון ריאל לומר כאן. את בית סמכת ראינו, בואו נשלים בהי, בדלת חפי, אמר רביעי, לא חמישי, אמרתי קודם, שם מה שהוא אמר בבית נאמר בצורה עוד יותר חריפה, והוא תכלס מה שריאל חותר עליו דרך הפסקה התרגום שלה לא כל כך ברור פה.
קוף חף חת.
בית כף ה', נכון? כף ה' בעמוד קוף חף ג'. לנושאי הספרים האחרים, זה נמצא ממש בהתחלת הסעיף. סעיף מתחיל, אמר חבר מהם ספר יצירה. בסדר? והלשון האלוקית הברואה. יש לכם? עמוד קוף חף ג'. מי שמחזיק את האבן שמואל, אולם הלשונות והכתבים יש לאחדים מהם יתרונות על חבריהם. קוף פי. קוף פי, עמוד קוף פי.
באמצע עמוד.
מה אתה מחזיק?
באמצע.
כמוני? קוף חף ג', נו.
באמצע.
ליד, אחרי הערה, שתי שורות לפני הערה 51. והלשון האלוקית הברואה. הנה, כאן הוא קורא ללשון אלוקית. הברואה. הלשון נבראה על ידי הבורא. אה? פה קוראים לילד בשמו צורה הכי חריפה. זה בריאה בכלל. מה שהאותיות, האותיות, אותיות הקודש בכלל. מי שרוצה להתרשם שיקרא ריש מילין. מי שנולד לו ילד עד הברית שישים ריש מילין בעגלה של הילד. אה? זה אחלה שמירה. אפילו המלאכים הם רואים את זה, הם מקבלים בהלה. אותיות, כל דבר שם העניינים, הרב שלו הרבה על האותיות, אותיות בנשמה, אותיות דברים עליונים. הלשון האלוקית הברואה, זה גם המילים הם לא... הלשון האלוקית הברואה, כאן הוא קורא לה בשמו, היא ברואה, היא נבראה על ידי הבורא, כמו שנברא האדם, נבראה לו הנשמה, נבראה לו השכל, נבראה לו הלשון. אשר לימדה השם לאדם ושמע על לשונו ובלבבו, היא בלי ספק השלמה בלשונות. והיותר נאותה, יותר מתאימה לנקראים בשמותיה. כמו שנאמר, כל השיקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. האדם מועיל, והשם ברא אותו, ולימד אותו אל הלשון, ושם אותו על לשונו, ויותר חשוב בלבבו, כשהוא קורא שם לבעלי החיים, זה שמו. רצונו לומר שהוא ראוי לאותו השם, והוא נאות לו, הוא מורה על טבעו. וכן הלאה וכן הלאה, הוא דן בכל הדברים שלא עובדה, אבל כאן הניסוח הזה הוא הניסוח החריף ביותר. לשם אריאל רוצה להתכוון, הוא כאילו מושך אותו, אומר לו, אתה סבור שהלשונות קדומות? הוא אומר לו, מה פתאום? לא, זה לא כמו הכלבים נובחים, בני האדם מדברים. אז חייב להיות בהיגיון שלו שהן הסכמיות, הן מוסכמות, באיזה שלב חידשו אותם. אז ריאב שואל אותו, נו, ראית פעם לשון מחודש, מי שחידש לשון או בדה אותה? ניסו דרך אגב להמציא לשון כזאת.
לדינו.
לדינו. לא לדינו. לדינו היא מורכבת מכמה. אספרנטו. לא לקח. זה מה שכתוב פה. לא לקח. אה? ניסו לעשות שפה עולמית. הנה. הראיה שלמן. לא לקח.
זה שפת הבית.
אה? שפת הבית זה אינטרפרטציה. כמו גם הלדינו. לדינו זה לא זה. זה ירבוב של שפות. לכן זה תפס, גם יידיש. הנה, עם ישראל חזר לארץ, מתה. גבעה. יידיש. גבעה, עזבו אתכם. הסתובבו באמת בירושלים, אתם ירושלמים בלי. אתה רואה, אפילו במקומות הכי כבדים, קודם כל בשוטף הם ברוב הישיבות הליטאיות, לומדים עברית, לא לומדים יידיש. יש עוד מקומות שלומדים יידיש. יש איזה קוריוז בזה. ומדברים יידיש, זה לא שלא מדברים יידיש, אבל היום היא נכנסה לפוזיציה אחרת, זה כמו שהחרדים מארצות הברית מדברים אנגלית, החליף אותה, יש את השפה, בחוץ לארץ לא דיברו עברית, אנשים שהיום מדברים עברית, היום מדברים איתך, היית חושב שאחד ישעיהו מדבר איתך, אם היו מחברים בראש, כן, שפה תנכית, התוכל לקח תני ל... לעגלה ה... יש סיפורים מצחיקים על זה. הם כאילו היו, בגלל שהם היו למדנים, אז היה להם מוח כזה טטטם, אז כאילו הוא היה מדבר לך, מתרבר לך מהר, כאילו, כי הוא מחזיק את החשבון מהר, איזה מילה במקום איזה מילה, אבל הוא מחבר לך מילים מהסידור. אתה לא מבין מה הוא רוצה. למה? כי השפה, כאילו, הנורמטיבית לחיים שלו היה היידיש. סביבת ה... באנו לארץ, העם ישראל חזר לחיות, לשון הקודש חזרה לנכוח כאן, גם כאן, דרך אגב, אפרופו השאלה שלך הלל, בדרך ככה, דרך בן יהודה, דרך כל מיני, זה, המלחמות שלמות על זה, אבל היום, הרוב, גם במקומות, גם הנאמני המסורת בלבושה החרדי, תכלת, דברים עברית, וגם יידיש, זה לא יידיש ומהצד עברית, דברים עברית, באוטובוס, בזה, בזה, גם ביניהם, מדרגות.
מה הייתה אבא אמינה? כאילו, לא
שכולם להקל
כאילו?
מה, בחוץ לארץ זה לא אבא אמינה, זה השתקפות החיים. כיוון שאתה לא חי את העניין האלוקי בארצו במלוא חייו, אז גם לשון הקודש היא לא, כיוון שאתה לא מגלה את הקודש בחיי האומה, אז גם הלשון של האומה, בסדר? שבא מעבר, שאברהם אבינו מוגדר על פי העברי, שזה, גם הלשון של האומה היא, אין לה חיים, אז היא גובעת לאט לאט.
לא,
אז
מצד
להקל
שכולם ידברו בזאת השפה או מצד...
מה, על מה?
היידיש,
לא, זה אני אומר לך עוד פעם, אני אתן לך את עומק משמעות היידיש או הלדינו. השתקפות של זה שהאומה לא חיה את הקודש שבא בצורה שלמה בגלות, אז גם העברית שהיא הלשון של הקודש, שמגלה את הקודש, היא לא חיה בה בצורה שלמה, ולאט לאט היא גובעת ומחליפה לשפה שהיא יותר מתאים, היא גם יותר מתאים, שהיא קשורה יותר להוות החיים, השפעות של הגרמנית, של האנגלית, של הפולנית, של האין, של האין. כאילו אתה רואה מכאן את מה שאמרתי בהתחלה, שלשון זה לא טכניקה מילולית, זה שיקוף של התרבות, ובעם ישראל שתרבותו הפנימית זה התורה, זה שיקוף של התרבות הפנימית של עם ישראל, של הקודש. לכן ריאל הלך על הדוגמה הזאת לפני השבוע, לפני העשרוני. הסדר אצלו הוא עקרוני. אז זה הכוזרי מודה ואומר, לא ראיתי ולא שמעתי. ואין לי ספק שהם התהוו בדור מן הדורות. עכשיו הוא החליף. הוא לא מדבר על הסכמה, אלא הם התהוו. ולא הייתה לפני כן לשון שמוסכם עליה. מהסכמת עם זולת, זאת אומרת בלי עם אחר, על לשון, כאילו איזו הסכמה אנושית. ופה הוא נשאר כאילו באוויר, תשימו לב שהחבר לא מנסה להמשיך את הדיאלוג, הוא עוצר, קופץ לשבוע, ותכף תראו איך הוא יענה לו בשבוע. אמר החבר, הוא עוזב את הנושא, כאילו, משאיר את זה באמצע, הלשונות הם, זה הסכמה? לא. זה טבעי? לא. זה התהווה, אבל מי היווה את זה? אנשים היוו את זה? לא, אמרתי רגע לא. מי? אלוהים? גם לא כתוב. הוא משאיר את זה תקוע באוויר. בסדר? הולך צעד אל השבוע ואז חוזר. אמר חבר, השמעת האלומה החולקת בשבוע הידוע, שהתחלתו מיום ראשון והשלמתו בשבת? האם ייתכן שישבו בזה אנשי סין עם אנשי האיים המערביים מבלי התחלה והאספה והסכמה? אמר הכוזרי, לא ייתכן זה אלא בהסכמה מן הכל. כדי שדבר הזה יהיה נפוץ מקצה לקצה באנושות, צריך שכולם יסכימו על זה. וזה רחוק שתהיה הסכמה כזאת. או, הנה הוא מציף, כנראה, שיהיו אנשים כולם, בני אדם, או בני נוח, או אחר זולתם, מקור אחד, ויהיה השבוע מקובל אצלם מאביהם, אמר החבר, זה רציתי. וזה הפירוש גם של הלשונות. וזה גם עניין העשרה שמסכימים עליו האנשים. בסדר? הוא עזב אותו בלשון, כי הוא לא רצה להנחית את מה שהוא אומר בבית ומה שהוא אומר בדלת. הוא נתן לו להגיע למקום הזה, הלשון התהוותה מאיזושהי נקודה. זה לא משהו טבעי, זה לא כמו הנביחה, זה גם לא הסכמה. היא התהוותה באיזושהי נקודה, אני לא יודע מתי, אני לא יודע מי היווה אותה, עוזב אותו, הולך לשבוע, המלך בעצמו אומר, כנראה שזה מתחיל, הדברים האלה, האוניברסליים, כנראה שהם מתחילים מנקודה שבה הכל היה אחד. אדם, נוח, שם כנראה גם העשרוני, כמה השבוע, שם הלשון. זה בדיוק הציר שהוא שם במניין, בסדר? זה שם משם היחוסים גם. וזה בדיוק הציר שהוא התחיל אותו במניין, יש יחידים, אחדים, שדרכם עובר הציר הזה, והם מקור הדברים האוניברסליים של המציאות, הלשון, המניין, השבוע, העשרוני, ומעל כולם מה שריאל לא רוצה להגיד כאן, האלוקי. אבל הוא לא רוצה להגיד זה כאן. כאן הוא רק מרגיל אותו, להסתכל בצורה אחדותית, או לחפש את המשהו האחד הזה שעובר, דרך אנשים יחידים, דרך המקור האחד האנושי, דרך ההתכנסות של ההתפרטות של שפות, של לשונות, של זה לנקודה אחת.
הלשונות הן לא אותן לשונות. השבוע אותו שבוע.
נכון, לשונות כי התרבויות הן לא הלשונות. לכן אמרתי, הוא הקדים את הלשונות לשבוע, כי השבוע זה כאילו סידור טכני, והלשון זה משהו מהותי. לתוכן חיים.
אדם הוא דימה את זה לזה, זה לא קשור.
בטח קשור, כי בלשון הוא מראה את השורש האחד. בשבוע זה דבר אחד מהתחלה וגם עד היום. לכן בלשונות זה התפלגות, כי הלשון היא יותר תוכן של חיים מאשר השבוע. השבוע בסוף זה סדר סיסטמט. אצלנו לא. אצלנו יצרת את זה השבת, השבת היא תוכן. אבל אצל כל הגויים, גוי ששבת חיה מיטה. אז זה כאילו סדר סיסטמטי, אבל שהמקור שלו בסדר אלוקי, בריאת העולם, באדם, שם, נוח, איפשהו שמה, שמה הונחל הדבר האחד הזה, העשרוני, השבוע, אבל הם יותר חיצוניים, הלשון, מקור אחד, והתפלגות, כשהתרבויות מתפלגות. המניין ההיסטורי זה ציר, זה לא רק מקור אחד שהתפלג, זה ציר היסטורי שהוא ממשיך לחתוך גם דרך ההתפלגויות וההיפרדויות של מי שהם לא אלוקיים. בסדר? המניין הוא ציר של תוכן, הלשון זה אחד שמתפלד, מתפלג, והשורש ממשיך גם בזמן ההתפלגות דרך אברהם. השבוע זה האחד שנטבע בהתחלה, במקור האחד, ונשאר אותו דבר, העשרוני אותו דבר. זה ורסיות שונות של המקור האחד, של העניין הכללי האחד, שמופיע דרך ההתפרטות של התרבות.
צריך להיות משהו מקשר בין כל הלשונות, כי אם זה מגיע ממקור אחד.
נכון, הוא אמר פעלים, שמות, פעלים, שמות, מילים, אמר את זה, סעיף נון ד'.
יש שוני אבל מאוד מהותי בין שפות.
לא, לא פתאום, לא נכון.
ושאות אחת זה בעצם מילה.
אה?
אצל הסינים יכול להיות אות אחת שזה מילה.
זה סינים.
זה משהו אחר לגמרי.
סינים שם אחד, אלף, לא נחשבים. המזרח הרחוק לא עושה כלום לריאל. כלום, הנה אומר את זה. הוא שואל, מה שהוא שואל, תראו מאיפה היה צריך להביא את ההוכחה שלו מהמזרח. היה צריך ללכת למזרח להביא, זה בדיוק המשך הספר, ברוך שכיוונת על דעת גדולים. אמר הכוזרי, בסדר, עכשיו אתה דיבר מלשונך המלך. אמר הכוזרי, איך אין מפריע לאמונתך זו, מה שמסופר על אנשי הודו, כי יש אצלם שרידים ובניינים, שברור להם כי הם בני אלף אלפים מן השנים. שאל שאלה מן המזרח, הוא שאל על הלשון והכתב, הריאל שואל מהמניין, אבל זה אותה ורסיה, כי זה יחידה אחת, מניין, לשונות, שבוע עשרוני. במדרג ראיות, בסדר? אומר לו, אבל במזרח אומרים שהעולם נברא אלף שנה. תשובת הכוזרי נמצאת על ההתחלה. אמר חבר, היה זה מפריע לאמונתי, באמת, הייתי צריך להתמודד עם זה, אילו נמצאה דעה מדויקת. אם היו מציגים לי תפיסה אלטרנטיבית, קוהרנטית, רצינית, כמו זו שהוא הולך להתמודד איתה עוד רגע, אריסטו. או ספר דברי הימים, ספר היסטוריה, שמסכימים עליו המון עם בלי מחלוקת. שהוא לא איזה הנפצה של איזה אחד, של איזה חוקר, אלא שהוא נכס תרבותי של אומה ארוכת שנים. בדברים אחרים, דרך אגב, יש להם את זה. רפואה סינית. 5,000 שנה, אלפי שנים. שכבוד.
אנחנו עדיין דוקרים מחתים.
דוקרים הדוקרים, והאלה של... של אליהו, תמיד, מאכילים אותך חכים, מחמרזים רק במקום אחד, והורגים אותך במקום אחר. זה אוהב אותך. אבל הם, שימו למה הוא אומר, אין להם את זה, ולא ימצא זה, לא דעה מדויקת, ולא ספר היסטוריה, לא מעניין אותו דווקא ספר, אלא ספר היסטוריה תרבותי, שמסכימים עליו המון עם בלי מחלוק, לא ימצא זה, אלא הם אומה מוזנחת.
יעקב.
אה?
המילים של יעקב.
איך?
יעקב.
כן, יעקב, המילון שלך, תוציא, וואלה. מילון פעם. למילים חריפות בספרות הראשונים. וואלה, תעשה מורשת יעקב עבודה סמינריונית, אתה יודע. ביטויים חריפים בכתבי הראשונים ומשמעותיהם הפילולוגיות. אני אתן לך כל הספרים שלי, אחי, תבוא להם עם הספרים ככה, תשלח להם צילום שלך יושב עם הספרים, ישר נותנים לך M.A. ישר. רשמת? התרגום של המילים, הרב קפח תרגם, הרב קפח תרגם מופקרת. איפה זה? איזה סימן? איפה אנחנו? תעזרו לי, נו. איך? עד סמך א' הגענו.
לא, דילגנו הבאים.
אלא אמומה מופקרת. אבן טיבון, כן, אבן טיבון, גם מופקרת. איך? מפקרת, אבן שמואל, אבל אמומה
מחפש.
נו, היא מופקרת, אז אתה לא מוצא בגלל זה. אבל דבר זה אלוה... כן, הוא לא הכניס מילה. הוא מה שאין איתה מסורת. ואין אצל הבירור עניין לעמיתו. אחת עלינו. הוא תרגם ככה בגלל ההמשך, בגלל היוונים. לסמך גין. זה לא התרגום המילולי. הכוונה שלו לומר, התשובה שלו אליך, הכוונה שלו לומר, אדבר איתי על המזרח. אדבר איתי על המזרח, כי המזרח הוא מופקר, הוא מוזנח. התרבות מתפתחת במזרח הקרוב. התרבות מתפתחת במזרח הקרוב, היא נודדת משם ליוון, בסדר? היא נודדת משם לאירופה. לא לשכינם הייתה חומה בסין. זה לא עניין רק טכני. המזרח הוא מבודד מההתפתחות התרבותית ששורשה במזרח, והמשך התפתחותה הוא אחרי זה בארץ ישראל ומולו במערב, וזה האימות. לכן נקרא בפעם הבאה, המזרח הוא יעבור עליו. הוא לא תופס אותו כאלטרנטיבה תרבותית משמעותית. לכן הוא יגיד, הוא ירמוז את זה בהמשך, הוא יגיד שהעולם כבר התפתח, יצא כבר מהאלילות, חלק בדברים הזויות, הנצרות, חלק בדברים יותר סודיות, האסלאם, החבר'ה האלה שם במזרח, הם עובדי אלילים, או, או, עד עכשיו.
עדיין המקור שלהם זה באדם. עדיין המקור שלהם הוא אותו מקור.
אז הוא אומר, נגיד בצורה, זה הכוונה מוזנחת, מופקרת, לא במובן של מופקרים מינית, לא מוזנחת במובן של זה. ההשגחה האלוקית של התפתחות התרבות האנושית זנחה אותה. לכן הדורות מאוד מאוחרים הם נשארו עובדי אלילים. הרווח התרבותי הכולל מזה הוא שהם לא נכנסו לתוך הלג האירופאי והעיוותים שלו, של הנצרות, של ההתפתחות הרציונליזם נגד הדת והכפירה וכל הדברים האלה, ולכן חלק מהדברים ברפואה ההשתעבדות לתפיסות המערביות בסופו של חשבון, שם אתה יכול להרוויח את זה, אבל בסוף גם הם שולחים אותך לאן? חזרה לישיבה. איזה בעשה, הוצאת כל כך, עבדת שנה וחצי, הוצאת כל כך הרבה כסף, ניסית לברוח מבית חבד לבזה, בסוף אתה מגיע לאיזה מנזר, פוגש איזה אחד בין 200, עוד רגע הוא מתפרק, נותן לך איזה מכת קראטה, גומר אותך, אומר לך סע לישיבה בארץ. בשביל זה באתי עד לפה, הוצאתי כל כך הרבה כסף, כל הצבא חלמתי על טיול במזרח. ומה אתה צריך טיול במזרח? הנה אחי, יש לך פה טיול במזרח, סעיף שלם. לא חרה. הכל פה.
הטענה של החבר זה שבסוף גם הסינים יגידו לך שהמקור שלנו זה אברהם?
לא, הם לא יגידו לך. הוא אומר, מה שהם יגידו, אני אגיד בצורה חריפה ויבאר את זה בפעם הבאה, ושם אני אכנס בחזרה להתבוננות ביוונים, שהם מבחינתו, הם כן קונקורנציה. איתם כן צריך להתעמד, מולם כן צריך להגדיר את ההבדל, וההגדרה שלו כאן היא הגדרה מאוד מהותית. הוא אומר, בכלוב סמיכי, שזה שלשם נחתור בה בשיעור הבא, אמר החבר, כי הוא אריסטו התריח שכלו ומחשבתו, כי לא הייתה בידו מסורת ממישהו שהוא אריסטו יוכל להאמין בקבלתו. אבן טיבון הוא תרגם את זה, אני מיד מסיים, מפגין, לא, לא זה ההגדרה שרציתי, הנה, כן. סמך ג' למה הלכתי לשם?
לפני כן.
לפילוסופים יש התנצלות. לפני שהם עם, היו עם שלא ירשו חוכמה ולא דת. זה הביטוי, יחף. והחוכמה הבאה בירושה מאז אדם, והיא החוכמה הנעזרת על ידי עניין אלוקי. זה הביטוי. כאן ריאל שם את הביטוי. אבן טיבון אמר זה יותר חריף, היא החוכמה המוחזקת בכוח אלוקי. הרב קפח, המדע המאושר בציווי אלוקי. אבן שמואל הלך לאיזה פינה. כבר הרב רבנו כבר העיר על זה אז. חוכמה המחוזקת, הוא כתב המחוזקת והוא כתב המוחזקת, נבדל כאילו העניין האלוקי הוא מחזק את החוכמה הזו, מוחזקת, מחוזקת, והוא תרגם מוחזקת בעניין האלוקי. זה הבחנה, שאני אראה את המקור הערבי שגע אתכם בפעם הבאה, אבל זה ההבדל. עם היוונים יש לו ויכוח אמיתי, לכן הוא פתח את הספר בזה, אני מזכיר לכם. תכלס הוא מתעמת עם היוונים, הוא מתאפס עם הפילוסופים של המורה נבוכים, בסדר? שהרמב״ם בחר כאילו להיכנס לתוכם ולעבד את הכל ולייצר שפה אמונית חדשה, ריאל הוא מתעמת איתם, ואני אראה בהמשך שהוא כופר אפילו בחלק מהנחות היסוד המדעיות של אז, ושהיום אנחנו גם כופרים ואומרים, חבר'ה בואו, לא נתבלבל, יש המדע הזה כבודו במקומו מונח. ואת ההבחנה הוא עושה כאן. ההודו לכן, המזרח הוא לא פרטנר מבחינתו, כי הוא אומר הציר המרכזי של התרבות זה המזרח הקרוב, זה 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 פה, זה אשור, בבל, זה ארץ ישראל, זה המקומות האלה. בשלב הבא ההתפתחות התרבותית של העולם, של ישראל, נשארת בארץ ישראל במזרח. נבואה שהעולם מועתק את מערב, יש לנו עימות עם המערב. המזרח הרחוק זה עולם אחר לגמרי בכלל. הוא לא פרטנר מבחינה.
השורש שלו הוא לא מאדם הראשון.
הוא שורש מאדם הראשון, אבל הוא נתקע שם.
איך זה קרה אבל?
כי הוא רחוק. כי הוא רחוק. כי הוא רחוק. רחוק מהעין. רחוק מהלב. הוא רחוק, נעמיק בזה הפעם הבאה ויותר, אבל כי המרחק הפיזי הוא שיקוף של נתק תרבותי, רוחני, התפתחותי. בסדר? לפי מה שרואים שם הוא קרה בהתפתחות, מי אברהם? מי המקום שאברהם? אפשר לחלק את המזרח ולהקביל דברים. ההופעה של בודה שם היא מקבילה להופעה של היוונים, של הפילוסופיה היוונית, לתהליכים של התפתחות, קפיצת מדרגה של השכל גם בישראל וגם בעולם. אפשר גם ליצור שם דירוגים, אבל בסופו של יום ההתייחסות של ריאלי אומרת, העובדה שהמזרח נשאר כל כך הרבה שנים שקוע באלילות, ועד היום באלילות ובתפיסה האלילית, עד היום הדתות ששולטו שם הם דתות אליליות בבסיסם עד עכשיו, זה כאילו ציר שהוא מנותק מהופעת העניין האלוקי. אז דברים שהם שימרו את הטבעיות של האדם, בסדר? בגלל שהאלילות נשארה שם, זה דברים שיכול להיות שיכולן לקחת משם, הרפואה. אי השתעבדות לחשיבות החשיבה המערבית. אבל את המהות התרבותית הרוחנית האלוקית, בשום פנים ואופן לא. ולכן, זה מה שאמרתי מקודם, שאנשים הולכים לעולם האלילי הזה, כדי לפגוש את המזרח, כדי לברוח מהמערב, כדי לפגוש איזו רוחניות, בסוף הזקן התרמך שם במנזר, אומר לך, סע, לך תלמד זוהר עם פירוש הסולם. ועדיף תקרא הידרה בלי להבין יותר טוב. תר עדיף. זה היה סיפור. ויש לכם קבלה, למה אתם באים לפה? לא אחד ולא שניים שמעו את הדבר הזה. בסה. $5,000 לא חרם? בטח חרם. נלך מחנה יהודה. שיש שקל עם כרטיס מעבר. סיבת
המקובלים.
סיבת
המקובלים.
בסדר, אז הנושא שלנו בשיעור הבא, ההתמודדות עם המזרח, ומתוך זה החזרה לסיבוב שני מול היוונים, אבל בהקשר הפעם לא להתמודד עם הטענות הספציפיות, אלא עם ההבדל המהותי בין שכל, תורה, חוכמה, שהיא קשורה למסורת הופעת העניין האלוקי, לא למסורת טכנית, לבין תרבות שהתפתחה מתוך חוסר קשר, חוסר מסורת, חוסר נבואה, ופיתחה ממנו את השכל כשהוא עומד בפני עצמו. לא את ההבחנה, לא צריך לבוא לשיעור הבא, אמרתי אותו כבר.